אנחנו בשבת הקרובה בפרשת יתרו, כמובן פוגשים, אם אפשר לומר, בפעם הראשונה כעם, את ההופעה האלוקית עלינו דרך מעמד הר סיני ומעמד מתן תורה. וכדאי מאוד להתבונן גם בהכנות לקראת המעמד הזה וגם במעמד עצמו, כי כאן בעצם נמצאים העקרונות איך אנחנו אמורים לקבל תורה, גם כפרט וגם כעם. אז אם אנחנו מתבוננים בפסוקים, נתחיל בדברים הידועים בפרק י' פסוק א', אין לפניכם עדיין את זה בדף. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, הוא ראש חודש סיוון. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ואז בפעם הראשונה, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. כאן מופיע הדיבור האלוקי הראשון, שהוא בעצם, הייתי אומר, ההכנה הראשונה, המפגש הראשון בין הקדוש ברוך הוא לישראל, כרגע דרך המתווך משה, שזה מה שהוא אמור להגיד לעם ישראל. מה צריך לומר לבית יעקב ולהגיד לבני ישראל? עכשיו שימו לב סדרה של פסוקים, אצלנו בדף במקור אחד. החל מפסוק ד' בפרק י"ט. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. זאת אומרת, הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אלה שלושת הפסוקים האלה, שלושת הפסוקים האלה. זאת אומרת, כאן כנראה נמצאת התמצית, הייתי אומר, של היחס שהקדוש ברוך הוא רוצה שיבצר בינינו לבינו. והכלי יקר כאן מאיר הערה מאוד מעניינת, שחלק מהמפרשים עמדו עליה, ותכף נראה את זה ממקום אחר, שאם אנחנו מתבוננים על היחס שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו, אנחנו מגלים שבפסוקים האלה אפשר למצוא שלושה סוגי יחס. יחס ראשון, אני קורא את החלק הראשון של הפסוק הראשון, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, טוב, זה אנחנו ראינו מה שהקדוש ברוך הוא עשה למצרים, ואז מה היחס בינו לבינינו או בינינו לבינו? ואשא אתכם על כנפי נשרים. זאת אומרת, יחס ראשון, הקדוש ברוך הוא נושא אותנו כמו שנשר נושא את הגוזלים על כנפיו. ואשא אתכם על כנפי נשרים. זה יחס ראשון. יחס שני, סוף פסוק ד', ואביא אתכם אליי. מה התוספת של ואביא אתכם אליי על גבי ואשא אתכם על כנפי נשרים? יחס שלישי, שזה הפתעה גדולה, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואיתם לסגולה מכל עמים כי לי כל הארץ. כבר אני חוזר רגע לחצי השני של הפסוק הזה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. המילה לי חוזרת בפסוק A ובפסוק ו' שלוש פעמים. ואיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, והחלק שנתמקד בו יותר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. אז כרגע הדברים נראים קצת תלושים, אבל תכף נראה שהכלי יקר ממש מפרק את הדברים, ומגלה שיש כאן בעצם שלושה סוגי יחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היחס הראשון בפסוק, או במילים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, היחס השני, ואביא אתכם אליי, היחס השלישי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה הם שלושת סוגי היחסים האלה, ולמה זה הסדר ביניהם? זאת אומרת, קודם כל כנפי נשרים, אחר כך אביא אתכם אליי, אחר כך אתם תהיו לי ממלכת כהנים. בואו נשמור את זה באפסנאות לחמש דקות. מדרש אחר, שמופיע בכמה וריאציות, בכמה מקומות, במדרשי רבה השונים. המדרש אולי הפשוט ביותר והמפורט ביותר, מופיע בשיר השירים רבה, על הפסוק שאנחנו מכירים משיר השירים, בעטרה שיתרה לו אמו לשלמה המלך. וכאן המדרש מספר סיפור. קצת מוזר, לא נצליח היום להיכנס לכל הפרטים של הסיפור הזה, למרות שזה מאוד מעניין כל הפרטים כאן, אבל ננסה להבין את העיקרון. בעטרה שיתרה לו אמו, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן הוא הרב הראשי של ארץ ישראל. לא מקרה שרבי יוחנן אומר כל מיני מאמרים. צריך להתייחס לזה לא סתם כעוד המורה, אלא כרבי יוחנן, מרא דארא דארץ ישראל. כנראה שהשאלות שרבי יוחנן שואל, כמו פה, או המאמרים שרבי יוחנן אומר, יש להם משמעות להיותו הרב הראשי של ארץ ישראל. נראה בהמשך, אולי ניכנס לזה קצת יותר. אז אמר רבי יוחנן, מה רבי יוחנן אומר? שאל רבי שמעון בר יוחאי, את רבי אלעזר ברבי יוסי. טוב, אז אם רבי שמעון שואל שאלה, זה כנראה רציני. אז רבי יוחנן, המאמר בשמו. רבי שמעון שואל את השאלה. רבי יוחנן הוא לא סתם חכם. רבי שמעון בר יוחאי הוא לא סתם חכם. אף חכם הוא לא סתם. אבל ודאי שרבי יוחנן, הרב הראשי של ארץ ישראל, ורבי שמעון בר יוחאי, מי לנו כרבי שמעון בר יוחאי? ודאי שאם יש שאלה או אמירה של רבי יוחנן בשם שאלה של רבי שמעון, זה דבר שצריך לעיין בו. מה שאל רבי שמעון את רבי אלעזר ברבי יוסי? אמר לו, שאל רבי שמעון את רבי אלעזר בנו של רבי יוסי, אמר לו, אפשר ששמעת מאביך מהו בהתרה שיתרה לו אמו? לא מצאנו בכל מקום שחכם אחד שואל חכם שני. א', לא מצאנו בכל מקום שחכם אחד שואל חכם אחר, האם שמעת? ב', לא מצאנו בהרבה מקומות שחכם אחד שואל חכם אחר, האם שמעת בשם אביך? רבי שמעון שואל את רבי אלעזר, האם הוא שמע מאביו רבי יוסי על מה שכרגע הוא הולך לברר איתו? כל הפרטים האלה לא יודע מספיק לגעת בהם הערב. בכל אופן, אם כן, מה הקושייה של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי יוחנן כל כך חשוב לומר אותה? שאל אותו רבי שמעון, אפשר ששמעת מאביך מהו באתרה שיתרה לו אמו? אתה יכול בבקשה להזריר את הפסוק הזה? על איזה אתרה מדובר פה? שלמה המלך? מה, האימא של שלמה המלך? בת שבע עשתה איזה כתר מיוחד לשלמה המלך בנה? מה זה באתרה אשר יתרה לו אמו? אמר לו, אין. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי לרבי שמעון, כן, שמעתי. מה אבא אמר? מה אמר? אמר לו, איך? מה אמר אביך רבי יוסי? אמר לו. עכשיו תראו את התשובה. משל, המילה משל היא חסרה פה, אבל זה לשון המדרש. משל למלך שהייתה לו בת יחידה. היה מלך אחד שהייתה לו בת אחת. והיה מחבבה יותר מדי. היה מחבב אותה מאוד. ותכף נראה מה זאת, מה זה הביטוי הזה, יותר מדי. יותר מדי זה לא רק הרבה, אלא כנראה שיש סוג של חיבוב שהוא יותר מדי. תכף זה יתברר. והיה מחבבה יותר מדי אותו מלך לביתו. והיה קורא אותה ביתו. והיה קורא אותה, סליחה, ביתי. ולא זז מחבבה, לא סיים את החיבוב שלו, עד שקרא אותה אחותי. רגע, אבל היא הבת שלו או אחותו? הרגע אמרנו שהיא הבת שלו, לא? ולא זז מחבבה, עד שקרא אותה אמי. לא הבנתי. על מי מדובר פה? מדובר פה על הבת של המלך, שמרוב שהוא חיבב אותה קרא לה אחותי, ומרוב שהוא חיבב אותה המשיך לקרוא לה אמי. אז מי היא האישה הזאת, ריבונו של עולם? היא הבת שלו? היא האחות שלו? או האמא שלו? בהתרה שיתרה לו אמו. אומר המדרש, אומר רבי יוסי, כך היה מחבב יותר מדי הקדוש ברוך הוא לישראל. וקראן ביתי, הקשר הראשון שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היחס הראשון שלנו, יחס בורא עם ישראל, יחס ראשון, נקרא בת, מתחילים להבין את הכותרת, שנאמר הדאוד הכתיב בתהילים, שמעי בת וראי. אם כן, אנחנו נקראנו שלב ראשון בת, נראה בהמשך, שחזל יחסו את הפסוק הזה לאברהם אבינו, אבינו הראשון. הלאה. ולא זז מחבבן, הקדוש ברוך הוא לא זז עד שחיבב את ישראל, לא רק ברמת או במדרגת ביתי, עד שקראן אחותי, שנאמר בשיר השירים, פיתחי לי אחותי רעייתי. דרך אגב, זה מאוד מעניין שהמילה רעייתי גם כתובה פה בפסוק, אבל המדרש לא מתייחס לרעייתי הזה. נעזוב את זה הערב. אם כן, מי שמי בת וראי, פיתחי לי אחותי. ולא זז מחבבן עד שקראן אמי, שנאמר בספר ישעיהו, הקשיבו אליי עמי ולאומי, אליי האזינו. המילה ולאומי כתובה בליבב, לכן אומר המדרש, אל תקרא ולאומי, אלא ולאימי. ולאימי כתיב. אם כן, אנחנו, הקשר הראשון שלנו מקרב אחו הוא בחינת בת, הקשר השני הוא בחינת אחות, הקשר השלישי הוא בחינת אם. הנה, התחלנו להבין את הכותרת, לפחות את הסימן שאלה בסוף הכותרת של הדף הזה. טוב, אז שרבי שמעון שומע את הפירוש הזה, מהו באתרה שיתרה לו אמו? כשרבי שמעון שומע את זה, הרי מאיפה הכל התחיל? שאל רשבי את רבי אלעזר ברבי יוסי, אמר לו, אפשר שמעת מאביך מהו באתרה שיתרה לו אמו? אמר רבי יוסי את הפירוש הזה, שבעצם יש כאן שלושה סוגי יחס בין הקדוש ברוך הוא לישראל, ובעצם הקדוש ברוך הוא קורא לנו, כביכול, אמא שלו. בהתחלה הקדוש ברוך הוא קורא לנו בת, אחר כך הוא קורא לנו אחות. אחר כך הוא קורא לנו אמא, דרך אגב, זה מאוד מעניין שהמשותף בין שלושת אלה הוא שבאשון נקבה. למה הוא לא קורא לנו בן? למרות שהוא קורא לנו בנים בכורי ישראל. בנים אתם לאשם אלוהיכם וכו'. אבל לפחות לפעמים דרש הזה הוא לא קורא לנו בן. למה הוא לא קורא לנו אח? למרות שהוא כן קורא לנו אח. למען אחי ורעי. למה הוא לא קורא לנו, אבל לפחות לפעמים דרש הזה לא. ולמה הוא קורא לנו אם ולא אב? אם כן, המשותף לשלושת אלה שהם בלשון נקבה. בת, אחות, אם. ולא בן, אח, אב. יש לזה משמעות, נראה עוד מעט. בכל אופן, כשרבי שמעון שומע את ההסבר הזה של רבי יוסי על ידי בנו רבי אלעזר, עמד רשבי ונשקו על ראשו. זה גם ביטוי שמצאנו אותו במדרשים ובגמרא, אבל לא מצאנו אותו הרבה מאוד פעמים. כשחכם אחד מנשק חכם אחד על ראשו או בראשו, זה כן, א', כן, שאדם מנשק מישהו, זה מראה שכנראה יש איזה קשר מאוד עמוק ביניהם. ב', מנשק אותו בראש. הראש הוא פסגת האדם. המוח, כמובן הנשמה וכו'. כנראה שהתחדש כאן לרשבי יסוד גדול מאוד שהוא בסיס הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בת אחות אם. אז עמד רשבי ונשקו על ראשו ואמר, אילו לא באתי אלא לשמוע מפיך הטעם הזה, דהי או דהי. אם לא באתי לשמוע רק את הרעיון הזה, אשרני. אז היום באנו לשמוע את הרעיון הזה. אשרנו. בקיצור, עכשיו בואו נחבר את שני חלקי האפסנאות, את שני החלקים ששמנו באפסנאות. א', מה זה שלושת היחסים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ב', ואביא אתכם אליי, ואתם תהיו לי ג', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. א', ב', מה הם שלושת המשלים האלה, בת, אחות, אם, ולמה דווקא בסדר הזה? ג', כנראה שאם אנחנו מקשרים בין שניהם, אז הכלי יקר כנראה מקשר בין שניהם. אני לא מבין כלום, אני בינתיים דוקטור גוגל, אוסף אינפורמציה. אז זה לא קשור. אוקיי, אז אם זה לא קשור, אני יכול ללכת. תכף נראה שזה קשור. תכף נראה שזה קשור. אני עוד לא יודע כלום כרגע. אני כרגע מלקט אינפורמציה. עכשיו דרך אגב, אני חוזר שוב, המדרש הזה שמופיע כאן בשיר השירים, מופיע בכמה מקומות. זה מדרש שחוזר על עצמו. ולא רציתי להעמיס כאן על הדף, אבל הרבה מהמפרשים, לא רק הכלי יקר, הולכים באותו כיוון. כאן יש שניים, כלי יקר והמהר"ל. המהר"ל מדבר במילים מהר"ליות את הדברים הפשוטים לכאורה שאומר הכלי יקר. אבל גם המפרשים על המדרש וגם מפרשים אחרים עומדים על הנקודה, על ממש על הפירוש הזה. כלומר, הפירוש שאנחנו הולכים לברר עוד מעט הוא הפירוש, לא רוצה להגיד המקובל, אבל אולי אחד הפירושים המרכזיים ביחס לקשר המשולש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בת, אחות, אם. עד לכאן מידע, עד לכאן מודיעין. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל להבין את זה, כן. לא יודע. לא יודע. אני נהנה משלב הקושייה. תן לי ליהנות מהקושייה. אני עוד לא מבין כלום, עוד לא מבין כלום. בסדר? אוקיי. טוב, עד לכאן, כמו שאמרנו, אינפורמציה. עכשיו בואו ננסה קצת להבין מה כתוב. אומר הכלי יקר במקור מספר 3. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. הכלי יקר מקביל בין הפסוקים שהזכרנו במקור 1 לבין המדרש שהזכרנו במקור 2. מקוצר המקום בדף חתכנו את הקטע, את הקטע של המדרש בתוך הכלי יקר. דרך אגב, גם הרמב"ן בפרשת חיי שרה והכלי יקר מזכיר את זה פה, מזכיר את המדרש הזה והולך בכיוון שלו וכו'. המהר"ל קצת, לא הייתי אומר מתנגח, אבל קצת לא מקבל את הפירוש של הרמב"ן. בכל אופן, אם כן אומר הכלי יקר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אם כן, החלק הראשון, ואשא אתכם על כנפי נשרים, החלק השני, ואביא אתכם אליי. החלק השלישי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. אומר הכלי יקר, הזכיר כאן ג' מדרגות, זו למעלה מזו. מתחילה אמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים. זה שלב א'. מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים? כמו נשר שלא, שהגוזלים הצעירים, הרכים, לא מסוגלים לעוף לבד, או שהנשר, האבא הנשר או האמא הנשר חוששים שהגוזלים חד ושלום ייפגעו מחיצים של ציידים וכדומה. אז מה עושה הנשר כשהגוזלים רכים? שם אותם על הכנפיים שלו, וכל החיצים, כמו שרש"י מביא על התורה, כל החיצים שיורים בו מלמטה, הכנפיים של הנשר מגינות על הגוזלים. אם כן, המציאות הזאת של כנפי נשרים, בהקשר הזה שהנשר נושא את גוזליו על כנפיו, זה מבטא איזשהו ממד מאוד ראשוני ביחס שבין, נקרא לזה, הורים לילדים. היחס הראשון הוא שההורים שוחחים על הילדים, והילדים לא מסוגלים לקחת עצמאות, אלא הם כל הזמן תלויים בהורים שלהם. דרך אגב, לא רחוק מפה רחוב כנפי נשרים. לא לשכוח את זה. זה שלב א'. שלב א' זה כנפי נשרים. עוד פעם. מתחילה אמר ועשה אתכם על כנפי נשרים, וזהו כאשר עשה האומן את היונק. ממש כמו התינוק, שהאומן, זה שאחראי על החיים שלו, נושא אותו. דרך אגב, למה התינוק נקרא תינוק? כי הוא יונק. מי הוא יונק? מאמא. לפתוח מקרר הוא לא יודע, ואפילו לאכול לבד הוא כמעט לא יודע. הוא צריך מישהו שממש המזון יהיה מוכן לו, וזמין לו, ובריא לו, ומושלם לו. זה השלב הראשון. אז השלב הראשון, אומר הקדוש ברוך הוא, פתיחת הקשר שלי איתכם היה, שאתם תינוקות. אתם כמו גוזלים של נשר, שאני כאבא נשר, אומר הקדוש ברוך הוא, צריך לקחת אתכם על הכתפיים שלי. כי אתם לא מסוגלים להסתדר לבד. אתם צריכים את התמיכה, אתם צריכים את הסיוע, אתם צריכים את האבא שידאג לגוזלים. ואז הקדוש ברוך הוא במדרגת האב, וישראל במדרגת הבן, או לפי המדרש במדרגת הבת, נראה בהמשך למה שלושת המשלים בלשון נקבה. אם כן, שלב ראשון, למלך הייתה בת. המלך זה הקדוש ברוך הוא. הבת זה אנחנו. הבת היא תלותית במלך. היא תלותית באבא, באבא מלך. אבל מצד אחד יש כאן יתרון, שהבת מאוד תלותית, אז היא מאוד קשורה למלך. מצד שני יש כאן חיסרון, שכשאתה מחבב את תכונת הבת יותר מדי, או אבא מחבב את תכונת הבן יותר מדי, הוא לא מאפשר לבן או לבת להתחיל להתפתח ולהיות עצמאיים. אני לא יודע אם ראיתם פעם איך הורים מלמדים ילדים לרכב על אופניים. ראיתם? אני ראיתי. מה זה ראיתי? עשיתי. ילד יושב, אני מדבר על אופניים שני גלגלים, כן, לא עם גלגלים, עם גלגלי איזה. ילד יושב על אופניים, ואתה כאבא, צריך לתפוס את הכידון בשני הצדדים, וגם באיזושהי צורה, לא יודע איך, לתמוך את הילד, ואתה מסיע את האופניים, והילד לא עושה כלום. לפעמים אולי בשלב הזה אופי לא מגיע לפדלים. כן? הוא פשוט יושב, הוא מתחיל להרגיש בכאילו, כן, שהוא רוכב על האופניים. אבל הוא בעצם כמעט לא עושה כלום. אבא תופס את הכידון בשני הצדדים ומקדם את האופניים. ואז הילד מרגיש, הילד הקטן מרגיש, הוא יודע כאילו, כאילו מילה כאילו נכונה, לרכב על אופניים. זה שלב א'. ואז הקדוש ברוך הוא במדרגת האב וישראל במדרגת הבן. יתרון לקשר הזה. מה היתרון במדרגה הזאת? שהבן או הבת הקטנים, מעין גוזלים שנושא אותם הנשר על כנפיו, מודעים לגמרי שמקור הכוח שלהם. שמקור החיים שלהם, זה אבא, אמא, זה המלך. לכן בסיס הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הידיעה שהוא האבא ואנחנו הבת. כדי שלא נתגאה ונחזיק מעצמנו יותר מדי, כי עוד מעט שאנחנו נדע לרכב על האופניים לבד, אז כשאמא תקרא לנו מהחלון, בוא הביתה, איפה אנחנו בכלל עם האופניים? אנחנו בכלל לא שומעים, לא מקשיבים. לכן מאוד חשוב שנקודת הפתיחה הבסיסית, היא תהיה תלות מוחלטת של היונק באומן, של הבת במלך, כדי שבאמת נדע מהו בסיס הקשר שלנו, מהו מקור הקשר. ולכן שלב ראשון אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, עם ישראל, אל תשכחו מאיפה התחלתם. התחלתם, ועשה אתכם על כנפי נשרים. הייתם כמו גוזלים רכים על הכנפיים שלי. שלב א', היתרון של השלב הזה, כמו שאמרנו, שמקור הקשר, מקור הכוח, הוא ברור, האבא. החיסרון של הקשר הזה, שיש כאן תלותיות, אין כאן עצמאות. ולכן מגיע שלב ב'. ואחר כך אמר, אני בקלי הקר שואה רביעית, ואביא אתכם אליי. לא, אני לא נושא אתכם על כנפי נשרים, אלא אני מביא אתכם אליי. מה זה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו אליו? אומר הקלי הקר, משמע שתהיו שווים לי, ונהיה כבית אחים, שווים במדרגתם. שלב ב' זה שלב השותפות. נחזור רגע למשל האופניים. זה בשלב הראשון אבא אוחז בכידון בשני הצדדים. בשלב השני אבא אוחז ביד אחת בצד אחד של הכידון, והילד אוחז ביד שלו בצד השני של הכידון, והילד כביכול מתחיל קצת לרכב על האופניים עם היד שלו, ואבא הולך על ידו ותופס את הכידון, אוחז את הכידון בצד השני. ואז הם רוכבים ביחד. הם שותפים. זה שלב שני. ולכן באמת תכונת האחווה היא תכונת השותפות. הורים וילדים יש פער. אחים, הילדים בתוך המשפחה, יש איזשהו סוג של זהות. ולכן בשלב השני, ואביא אתכם אליי, כביכול אנחנו והקדוש ברוך הוא באותה מדרגה, ואביא אתכם אליי, משמע שתהיו שווים לי, ונהיה כבית אחים שווים במדרגתם. ולכן הקדוש ברוך הוא לאט לאט מתחיל מה שנקרא לשחרר את ה, אם אפשר לומר, את התלותיות שלנו בו, ואומר לנו, רבותיי, אתם צריכים להיות שותפים איתי במשימה. ואביא אתכם אליי, שלב שני, אתם אחות. שלב שלישי, וזה באמת חידוש גדול, החיסרון תכף נראה על פי שלב שלוש. החיסרון קודם כל ביחס לשלב אחד, זה שאנחנו יכולים לשכוח שהקדוש ברוך הוא המקור. כי אנחנו שותפים. בסדר? השותפים שעשו מחיצה. זאת הבעיה. החיסרון הוא גם שלב שלוש, שאנחנו יכולים להסתפק רק באחים. ואז מגיע שלב שלוש שהוא מפתיע ביותר, ואחר כך אמר, תחילת פסוק ו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. עכשיו, אולי אף פעם לא חשבנו על המילים האלה בווריאציה הבאה. מה זה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים? כביכול, אנחנו המלכים של הקדוש ברוך הוא. הוא כאילו, כל פעם מלך כאילו פה. הוא אזרח ואנחנו המלכים שלו. אנחנו ננהיג את הבריאה. אנחנו חס ושלום. איזה משפט. ננהיג אותו. מה זאת אומרת? אומרת לי יקר. ואחר כך אמר, ואתם תהיו לי ממלכת כביכול מלכים לי. כמו שנאמר בספר שמואל בסוף הפסוק הזה, צדיק מושל יראת השם. צדיק עוזר והשם מקיים. כלומר, יש מצב שלישי. המצב הראשון זה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ואנחנו תלותים לגמרי. המצב השני, אנחנו שותפים הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. המצב השלישי, שכביכול אנחנו מנהיגים אפילו את הקדוש ברוך הוא בעצמו. רצון הרב יעשה. ממש. זה שלב ג', הסכנה בשלב הזה, שאנחנו באמת עכשיו שאנחנו מנהיגים אותו. וכאן המילה כאילו היא נכונה. היתרון בשלב הזה, שאנחנו באמת מסוגלים להנהיג את הופעת הבורא. אני רוצה רגע להגן את זה בהלכה הכי פשוטה שאפשר לעלות על הדעת. המצווה הראשונה, פרשת בו, פרק י"ב, מצוות קידוש החודש. מה זאת מצוות קידוש החודש? זה המצווה של סדר הופעת הקדושה בזמן. מי קובע מתי תופיע הקדושה בזמן? מתי חלה לסדר יום כיפור? מתי אוכלים מצה? מתי צמים חמישה? מתי מתנים חמישה עינויים? מי קובע? ישראל. שמקדשים את הזמן על ידי שני עדים שבאים להעיד בבית הדין שהחודש התחדש, החודש הגיע. אם כן, אנחנו קובעים מתי הקדוש ברוך הוא יחיל קדושתו, למשל, בזמן. לא סתם, לא לחינם נבחרה מצוות קדוש החודש כמצווה ראשונה. למה? כי היא מראה את גודל ועוצם ותוקף הערך שנקרא סגולת ישראל. סגולת ישראל זה היכולת כביכול למשול במציאות עד כדי כך שכביכול אנחנו מושלים על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מכריעים איך ומתי הוא יופיע בזמן. ולאו דווקא בזמן, בכלל בכל מצב. צדיק עוזר, השם מקיים. אם כן, שלושה שלבים. בת, אחות, אם. בת, אנחנו הבת של הקדוש ברוך הוא. אחות, אנחנו שותפים איתו. הם, אנחנו כביכול, האמא של הקדוש ברוך הוא. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד חמש דקות יתברר יותר, עוד טיפה. ובלי ספק, אומר הכלי יקר, דילגנו פה על הציטוט של המדרש במקור 2, ואז אומר הכלי יקר, ובלי ספק שמדרש זה, מקור 2, מדבר במדרגות הממשלה שיש לזה על זה. מדרגה אחת, כי אב מושל על הבת, וכן האם. זאת המדרגה הראשונה. המדרגה השנייה, אבל אח ואחות שווין אמא. כך מתחילה הכרה הקדוש ברוך הוא לישראל בת, מצד אהבתו לישראל, ואח לא יתברך המלוכה למשול לישראל כממשלת אהבה לביתו. לפני שממשיכים הלאה, על פי זה אולי אפשר להבין מה זה חיבבה יותר מדי. מה הסכנה כשמחבבים, הורים מחבבים את הילדים יותר מדי? מה הסכנה? שהם רוצים להשאיר אותם ילדים. זה מאוד כיף להורים שהם ההורים של הילדים. ותנאי ראשון בגיל ההתבגרות של הילדים, שמי שצריך להתבגר זה ההורים. הם צריכים להתבגר. הם צריכים להתבגר בכך שהם מבינים שהם צריכים להתחיל לשחרר. אני אומר לכם כאבא שזה לא קל. זה לא קל להתחיל לשחרר. כן? אני מעמק חפר, חופר עמוק. תפסיק לחפור. תן להיות עצמאי. תיקח סוודר, תאכל, תישן, תעשה את זה. אני אומר זה לעצמי, אני צריך לשמוע את המשפטים האלה. זה לא מצחיק, כולנו, חלקנו, הורים, זה לא פשוט. אז יש איזה חיבוב שהוא חיבוב יותר מדי. מרוב שמחבבים, לא מאפשרים התפתחות עצמאית. ואז אחרי השלב של החיבוב הזה יותר מדי, צריך קצת לשחרר ולהגיע לאחות, ואפילו אחר כך להם. אומר הכלי יקר, אם כן, השלב הראשון היה, כך מתחילה קרה כתבחו לישראל בת מצד אהבתו לישראל. ואך לא התברך המלוכה למשול על ישראל כממשלת אהב על ביתו, וכאן אנחנו היינו פסיביים בשלב הזה, חסרי עצמאות, תלותיים כמעט לגמרי, ואולי לגמרי, ולכאורה זה היה קשר חיובי, כי ידענו מה מקורנו, אבל לא לקחנו אחריות. אומר הכלי יקר, וזה היה בימי אברהם, כי פסוק זה לפי חזל, שימי בת אורי נדרש על אברהם, אבינו הראשון, תכף הכלי יקר ידייק איזשהו דיוק על זה, היה יחסית, נקרא לזה, תלותי בריבונו של עולם, וזוהי המדרגה האמורה כאן ראשונה, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ונסיעה זוהי כאשר יישא אומנת היונק. אם כן, ועשה אתכם על כנפי נשרים, זאת מדרגת בת, שזאת מדרגת אברהם אבינו, שלב א'. ואחר כך, יצחק אבינו, אלא אותם הקדוש ברוך הוא למדרגה גדולה מזו, לקרוא אותם אחותי, שזו מדרגת אחות, שזה ואבי אתכם אליי, לומר שהם שווים אליו יתברך, וישווה הקדוש ברוך הוא כבודו ומוראו יתברך לכבודם. כבוד ההורים, למשל, לכבוד, או כבודם של ישראל, לכבודו שלו. נכון? ויהי בנשוא אהרון, ואז אנחנו אומרים, ויפוצו אויביך ואנוסו משנאיך מפניך. מי זה אויביך, מי זה משנאיך, אומר רש"י במקום. אויביהם של ישראל, שונאיהם של ישראל, הם אויביו של מקום. אם כן, אנחנו והוא כביכול שותפים. אנחנו כביכול באותה מדרגה. וכאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהצדיקים דומים כאילו נעשו שותפים למקום ברוך הוא. וזה היה בימי יצחק, שאמר לו הקדוש ברוך הוא גור בארץ הזאת ויהיה עמך, שזה מקביל אצלנו בפסוקים ואביא אתכם אליי. היינו בשווה לך, כי נתווסף לו זכותו של ויהיה עמך על זכות אברהם אביו, על כן לא נאמר לשון ויהיה עמך לאברהם כמו ליצחק. וזוהי המדרגה השנייה אמורה כאן ואביא אתכם אליי, אצלנו בפסוקים שלנו ביתרו, כי זה דומה למאמר ויהיה עמך. ואחר כך, כשבא יעקב חבל נחלתו חוט המשולש, העלה אותו השם למדרגה גדולה מזו, לקרוא אותו אם, כמו שהאם מושלת על הבת, כך צדיק מושל בירת השם, כמו שדרשו רבותינו זיכרונה לברכה בהגמרה, וזה שנאמר ביעקב, כי שרית עם מי? לא רק עם אנשים, כי שרית עם אלוהים, כי בכל יעקב הוא סורר, הוא שולט על ריבונו של עולם, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. ואף על פי שגם ליעקב נאמר ויהיה עמך, מכל מקום אחר כך הוא עלה למדרגה שלישית כשישראל אל, אולי כשישר אל אל ויוכל, ולכן אמרו חכמים, הקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אל. כביכול, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל עליו, על הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא רוצה לומר מושל עליו כביכול. וזהו שנאמר פה, וזהו שנאמר כאן, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, לי, כביכול אני גוזר גזרה, והצדיק מבטלה. ואתם תהיו לי מלכים. אז אתם המלכים עליי. וזכו למעלה זו מצד היותם בני ישראל. פלאי. עכשיו תראו את הדברים בלשון מהר"ל. איך הסגנון של הכלי יקר סגנון אחד, הסגנון של המהר"ל זה סגנון אחר. מי שלומד איתנו בניין אמונה, אז זה המילים של המהר"ל, זה פשוט. בואו נראה גם מקור 4 בספר גבורות השם, פרק כ"ג, שם המהר"ל מביא בדיוק את המדרש הזה. אומר המהר"ל את הדברים הבאים, בהרו שהשם יתברך מחבב את ישראל באלו שלושה כינויים. בת אחות אם. שהרי, דבר ראשון, הרי הוא הסיבה ואנחנו המסובב. בלשון המהר"ל, עילה ועלול, סיבה ותוצאה. אז הוא העילה ואנחנו העלולים ממנו. נכון, אז הוא הסיבה ואנחנו המסובב. אז דבר ראשון, קודם כל, אנחנו מסובבים ממנו, אנחנו התוצאה שלו. אז הוא הסיבה שלנו. אז האבא בבן, לפני בן בבן, דיברנו עוד הרבה פעמים. נכון? אז קודם כל אנחנו בת שלו. דבר ראשון. שהרי הם עלולים ממנו יתברך, דכתיב עלו הוא אביך כניך. כמו שראינו במהר"ל נצח ישראל י"א, כידוע לרוב היושבים פה. שהוא יתברך נקרא אילה, בפרט לישראל, ולפיכך קראם בת. רוצה לומר שישראל הם עלולים אל השם יתברך. אם כן, שלב א', אנחנו הבת שלו, ההדגשה על היחס עם הקב"ה הוא העילה, הסיבה. ואנחנו העילול, התוצאה המסובב, קודם כל, נקודה ראשונה, העילה הוא המקור לעילול. הסיבה הוא המקור למסובב. אז הקדוש ברוך הוא האבא שלנו, ואנחנו הבת שלו. זה שלב א'. שלב ב', ולא זז מחבבה, עד שקראם אחותי. למה? עכשיו שימו לב איזה יופי אמר. כל סיבה הכרחי שיהיה ממנה מסובב. כל סיבה הכרחי שתהיה לתוצאה. כל עילה הכרחי שישתלשל ממנה עלול. אז כאן לכאורה, העילול הוא כבר שותף עם העילה. מצד אחד העילה הוא המקור של העילול. מצד שני העילול הוא הכרחי לעילה. אין ברירה. כי אם יש סיבה, אז אמור להיות תוצאה. שלב ב', ולא זז מחבבה עד שקראה מחותי בבחינה זאת שהעילה והעילול מתחברים יחד. נמצא כי ישראל הם בת לו, בבחינה שהוא עילה להם והם עלולים ממנו, וכאשר ניקח הדבר כי העילה והעילול מצטרפים יחד ומתחברים יחד, נקראו ישראל אחותי. נכון? אחותי בואי הביתה. כן. אז ביתי בואי הביתה, אחותי בואי הביתה, תכף אמי בואי הביתה, זה עוד יותר שלם. וכאשר הבחינה הוא מצד זה, כלומר, אם אנחנו עלינו כבר מבת לאחות, אז יוצא עכשיו דבר יותר חמור מזה. שאם העילה היא המקור של העילול, וכשהעילה והעילול מתחברים, אז זה, אם לא יהיה עלול, או עילול, אם לא תהיה תוצאה, אז מה שווה הסיבה? כלומר, אם לא יהיה מסובב, אז מה ערך הסיבה? ולכן לכאורה העילה היא תלויה בעילול. כי אם אין מסובב, אז מה שווה הסיבה? זה שלב ג', זה שלב אם. וכאשר הבחינה הוא מצד זה כי אי אפשר להיות בלא ישראל לפי שהם אילולים או עלולים כביכול העילה צריך אל העילול. שאין עילה בלא עילול. אין מלך בלי אזרחים. אז לכאורה המלך זקוק לאזרחים. ומאחר שהוא התברך עילת וסיבת הכל, אי אפשר מבלתי העילול שהם ישראל. ודבר שאי אפשר להיות בלא דבר אחר, הרי אותו דבר כאילו היה סיבה לו. רצונו לומר בבחינה זאת. אם כן, הקדוש ברוך הוא כביכול שהוא הסיבה. שמוציא אותנו כמסובב, אז אם אין מסובב, אז איזה טעם יש לסיבה? אז כביכול הוא צריך אותנו. אז כביכול אנחנו מושלים עליו. סגנון מהר"ל. זה חשבונות של מהר"ל, החשבונות האלה. ודבר שאי אפשר להיות בלא דבר אחר, הרי אותו הדבר, כלומר, העילול, העילה שזקוק לעילול, הקדוש ברוך הוא שזקוק לישראל. ודבר שאי אפשר להיות לא, שאי אפשר להיות בלא דבר אחר, הרי אותו דבר, כי לא היה סיבה לו. רצונו לומר בבחינה זאת. ולפיכך קרא ישראל אם, זה שלב ג', מאחר שאי אפשר לעילה להיות בלא העילול, אי אפשר למלך להיות בלי נתינים, בלי אזרחים. אם כן, הרי כאילו העילול סיבה לעילה בבחינה זאת. העילול הוא סיבה לעילה מהבחינה הזאת, שמה הטעם יש לעילה אם אין לה עילול. שלכל עילה צריך שיהיה לו עילול, ודבר שהוא צריך אותו דבר, כאילו היה סיבה לו. ולפיכך אמר שכל כך חיבבה עד שקראם אם. והבן דברים אלו מאוד, והוא פירוש המאמר הזה באמת, בלי ספק. רגע. לא משנה אם הבנו את המהר"ל, הבנו את המהר"ל. אבל הכלי יקר הסביר את זה בצורה יותר פשוטה. עכשיו בואו רגע. עכשיו, את כל החשבון הזה בשמה אנחנו עושים. רבותיי, לפני שהקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו בהר סיני, הוא אומר לנו עם ישראל, תקשיבו טוב. אני רוצה איתכם קשר משולש. שלב א', אתם הבת שלי. שלב ב', אתם האחות שלי. שלב ג', אתם אמא שלי. אתם מוכנים לקחת אחריות או לא? אם אתם חושבים שאתם תישארו תינוקות כל היום, אני אתגלה אליכם בהר סיני, שתי דיברות, עשרת הדיברות, ואתם כל היום תחכו לאיזה אהרת פנים, ושהקדוש ברוך הוא יופיע באיזה 9 בערב ביום חמישי, באיזה אצטדיון, ויגיד, יש אלוהי, וכו'. זה לא ילך בצורה כזו. בהתחלה אני אתייחס אליכם כתינוקות. אתם תהיו באמת בת. אבל לאט לאט אני אדרוש מכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שלאט לאט אני אסתתר, ואתם תהיו שותפים איתי בתהליך הזה. וג', לא רק שאתם תהיו שותפים איתי, אתם תהיו כביכול אחראים עליי. אתם מוכנים להיכנס לתהליך הזה, אני אומר עכשיו את זה בצורה קיצונית ביותר. אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אני אתייחס אליכם בשלב הראשון כמו שנשר מתייחס לגוזלים שלו. ואשא אתכם על כנפי נשרים, שלב א', בסדר, אתם יכולים עוד לחייך. שלב ב', ואביא אתכם אליי. שלב ג', אתם מוכנים להיות הממלכה שלי? אתם מוכנים להיות המלכים שלי? אתם מוכנים לנהל אותי?
אתם מוכנים לקחת אחריות עד שכביכול אתם מנהלים את העולם בלעדיי? כן או לא? אם לא, אין טעם לתורה. רבותיי, אני רוצה לדבר ברור. אדם נכנס לבית המדרש, עובר תהליך רוחני. מה התהליך הרוחני שהוא עובר? שלב א', הוא נכנס לבית המדרש, לא יודע כלום, אין לו אולי הכנה לכלום, לא מאמין בעצמו, אין לו ביטחון עצמי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. תקופה ראשונה בבית המדרש, אני מתייחס אליך כמו תינוק. אתה גוזל, אני נשר, לוקח אותך לכתפיים. אין שום בעיה. תיכנס לשיעור, תפתח את הפה, הנשר יאכיל אותך. קדימה, תאכל. זה שלב א'. שלב ב', אומר הקדוש ברוך הוא, רגע. שלב ב', אני אתחיל להיעלם. הרב כבר לא יענה לך לכל שאלה. הוא לא יאכיל אותך עם כפית. אתה לא תשב בכיתת אמונה מהבוקר עד הלילה ותאכל כמו תינוק. אתה תיכנס לבית מדרש ותתחיל לעבוד. וכשיהיו לך קושיות ותלך לרב, הרב יגיד לך, אני לא עונה לך. תסתדר לבד. שבור את השיניים, שבוע, שבועיים, עוד שבועיים נדבר. אתה מוכן? שלב ג'. רגע. זה לא ייגמר רק בזה שאתה תהיה שותף איתי. אתה צריך לקחת אחריות על העולם ולנהל את העולם כאילו, חס ושלום, כאילו, כביכול, אני הקדוש ברוך הוא לא קיים. אתה עכשיו, מתוך העולם הפנימי שאתה בנית בתוכך, אתה כביכול נהפכת לאלוהים. אתה מוכן לתהליך הזה או לא? רבותיי, תסלחו לי על הבוטות. אנחנו חיים בדור שלפעמים, אני מדבר בעדינות, זה בוטות עדינה, מתנהל בעצלנות נוראית. אנחנו מחכים לקבל הכל מן המוכן. לא מוכנים להתאמץ, רוצים להישאר אותו בת תינוקת, שאימא שלה מאכילה אותה בכפית כל היום, ממש כמו אותו נשר שמאכיל את הגוזל לתוך הפה. ממש כמו אותו נשר שלוקח את הגוזל על כנפי נשרים. אז בשלב הראשון זה בסדר גמור. א', אנחנו תינוקים, ב', שנדע את המקור. מאיפה הכל מתחיל, נכון. ב', אם אנחנו חושבים שאנחנו נתקע בשלב הזה, אנחנו טועים טעות חמורה ביותר. מה זאת אומרת? הקשר שהקדוש ברוך הוא רוצה איתנו, הוא לקחת אחריות. זה כמו שאנשים שואלים היום, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה נס והציל את גוש קטיף? תגיד, למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב ומפגיז שם באיראן איזה הפגזה ויגמור את הסיפור? למה כל כך מסובך? למה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה באמת באיזה יד אליהו ב9 ביום חמישי כדי להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ברגע אחד? כל עם יצעקו השם, השם הוא אלוהים ונגמר הסיפור. לא בשביל זה ניתנה תורה לעולם. תורה ניתנה לעולם לא כדי שנהיה גוזלים על כנפיים של נשר, ואפילו לא כדי שנהיה חברותה של הקדוש ברוך הוא, אלא כדי שנהיה כביכול המלכים שלו, שנמשול בו, שנהיה צדיק עוזר והשם מקיים, שנאמין בסגולה הישראלית שהקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו, מי ששם ושם הלב, סוף הכלי יקר, וזכו למעלה זו, זכינו למעלה של להיות אם ולא רק אחות וודאי לא רק בת, מצד היותם בני ישראל. אם ישאל אותנו אדם, תגיד, מה זאת סגולת ישראל? סגולת ישראל זה לא רק איזה עם שמסוגל, אם אפשר לומר, להיות פסיבי ולקבל את הקדוש ברוך הוא לתוכו. זה לא חוכמה. סגולת ישראל זה היכולת לבנות בתוכנו קומה רוחנית כזאת, שמסוגלת כביכול לפעול במציאות, כאילו אנחנו אלוקים. לא מתוך גאווה, מתוך לקיחת אחריות, ולא מתוך רפיון ורשלנות. תסתכלו מה אומרת הגמרא, למשל, בשני מקומות, משנה וגמרא. גמרא בתענית במקור 5. באמת, לא נכנסו יותר מקורות בדף הזה, אבל זה רק דוגמה. אמר רב נחמן בר יצחק, למה נמשלו דברי תורה כעץ? מי שחזר היום מהנטיות הזה מתאים, וגם מי שחזרה אתמול מהנטיות זה מתאים. עץ חיים מילה מחזיקים בה, למה התורה נמשלה לעץ? אז חזר אמרו הרבה דרשות על השאלה הזאת. שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. כלומר, לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול? נכון? מי שפעם מדליק מדורה. אז הוא לא לקח איזה גזע בקוטר 30 סנטימטר. האש לא יכולה להתאפס, האש לא יכולה להתאפס שם. הוא לקח איזה זרדים קטנים, קצת עיתונים, והעץ הקטן לאט לאט התחיל להדליק את העץ הגדול. כך דרכו של עולם. אז אומרת הגמרא, למה התורה נמשלה לעץ חיים? לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול? אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. ואיינו דאמר רבי חנינה, הרבה למדתי מרבותיי. ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. הרבה למדתי כשהייתי במדרגת בת, זה מרבותיי, אני בת והרב שלי הוא המלך, הוא אבא. אחר כך יותר למדתי כשהייתי אחות, חבריי, חברותה, זהות, שותפות. ויותר מכולם, ומתלמידה יותר מכולם למדתי, כשהתלמידים שלי לימדו אותי. זאת אומרת, כשהם נהפכו להיות האמא שלי. בהתחלה אני הייתי אבא, הם היו הבת. אחר כך היינו אחים, אחר כך הם היו האמא שלי. והמשנה במסכת אבות למשל אומרת, התורה נקנית ב-48 דברים. ואם לא יהיו כל 48 דברים האלה תהיה בעיה. מה הם 48 דברים? או מה הם שלושה מ-48 לענייננו? בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים. שימוש חכמים, אני משמש את החכם. אני בת, החכם אמא. דקדוק חברים, חברותה, אחים, שותפות, שותפות. ג' פלפול תלמידים, התלמידים יותר מכולם. התלמידים מפלפלים את הרב, התלמידים נהפכים להיות הרב של, הרב של הרב. למקום הזה צריך להגיע. ומי שהוא רק כל הזמן משמש חכמים. בשימוש הכפול על פי הגמרא, גם שימוש מעשי וגם שימוש לימודי, ולא מגיע לדקדוק חברים, וודאי לא יגיע אם הוא תקוע בשימוש חכמים, לפלפול תלמידים, התורה שלו, אין לו תורה, לא תיקנה לו התורה. מי שלא מגיע למצב כזה, שהוא נהפך להיות במרכאות הרב של הרב שלו, עוד פעם, נא להבין את זה בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו. לבנות בניין רוחני עמוק פנימי כל כך שאתה לא תלותי, אלא אתה כבר מסוגל להיות עצמאי ואפילו נותן לרבותיך, או מתלמידה יותר מכולם. מה יותר מזה? אמר רבי חנינה. עכשיו בואו נחזור לפסוקים נדב. מדהים. בהתרה שיתרה לו אמו. רגע, ריבונו של עולם, התרה זה כתר. יתרה לו אמו, מי יתר למי את ההתרה? עכשיו זה מדהים. מי זאת אמו? עם ישראל, שלב ג', מי זה לא? הקדוש ברוך הוא. אז מי שם את הכתר למי? אנחנו שמנו את הכתר לא. אנחנו כתרנו לו את הכתר. באתרה שיתרה לו אמו. בהתחלה נדמה לנו היה פסוק, שהקדוש ברוך הוא שם עלינו את הכתר. לפי המדרש הזה בדיוק הפוך. אנחנו שמים לו את הכתר. רק עוד משפט אחד, שנייה. סוף המדרש הזה. נשק רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר בנו של רבי יוסי על ראשו. איזה ראש יש לרבי יוסי שמסוגל להגיע למצב כזה שהוא כביכול, כביכול עוד פעם, כן? המלך של ריבונו של עולם. הוא האמא של ריבונו של עולם. אילו לא באתי לשמוע מפיך הטעם הזה דיי. זאת המדרגה הרוחנית שאנחנו צריכים לשאוף אליה. לעניות דעתי, לא לחינם זה רבי יוחנן, לא לחינם זה רבי שמעון. רבי יוחנן, הרב הראשי של ארץ ישראל, בארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, אפשר לצפות להיות אם. ולא רק להיתקע בבת. בגלות, אולי אין אפשרות לגלות מדרגות כאלה של עולם רוחני. רבי שמעון בר יוחאי, זה תורת הנסתר, זה תורת הסוד. הסוד היותר גדול זה שאנחנו מולכים על הקדוש ברוך הוא. ישראל בני מלכים, מן מלכי רבנן. אנחנו המלכים. למדרגה הזאת צריך להגיע. סגולת ישראל זה לא פחות מזה. הביטחון העצמי הרוחני שלנו, הוא צריך להגיע למקומות האלה. עכשיו אולי כאן עוד הערה שלא כתובה, אבל לא אפשר לקשר אותה. לעניות דעתי אולי אפשר להוסיף על זה. למה שלושת הבחינות האלה, בת, אחות והם בלשון נקבה? כי תמיד הבת, אחות והאם, הם לא רוצה להגיד תלויים, אבל הם מקבלים מהזכר. אז נכון שאנחנו כביכול מגיעים למצב של אחות ואפילו מצב של אם. אבל שלא נהיה בדמיון שכביכול אנחנו ממליכים את הקדוש, שאנחנו מולכים על הקדוש ברוך הוא. גם אם אנחנו אם, אנחנו עדיין ממין נקבה. אנחנו עדיין מבחינת מקבלים ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא הנותן. אז מצד האמת הפנימית, תמיד הוא הנותן. לכן אנחנו תמיד מיוחסים אליו כנקבה. בת, אחות, וכמו שחזל אמרו באחד המדרשים, כל השירות נאמרו בלשון נקבה, לעתיד לבוא, שירה תאמר בלשון זכר. שירו להשם, שיר חדש. לעומת השירה שקראנו השבת, אז יש שם משה את השירה.
אחד הפירושים בחז"ל, למה, מה ההבדל בין שיר, שירה נקבה לשיר זכר? נקבה תש כוחה כנקבה, וזכר הוא, זה כלפי חוץ ככה, זה נראה לפחות, כן? מצד האמת זה הפוך, כידוע. אבל מצד המראה החיצוני, הנקבה היא יותר מסמלת סוג של איזה חולשה, והזכר כבכל סוג של איזה שלטו. אז כל השירות של עד השירה לעתיד לבוא, או עד השיר לעתיד לבוא, זה שירות חלשות, חלקיות, זמניות, הראיות. השירה לעתיד לבוא תהיה שיר קבוע, יציב, שולט, תקיף, חזק. אז אולי אפשר גם בהקשר הזה לומר פה, שגם כשאנחנו נהפכים להיות מדרגת אם, אנחנו צריכים לדעת שהמקור הוא כמובן הקדוש ברוך הוא. אבל מהו התהליך הרוחני שאנחנו צריכים לצפות מעצמנו? מהי קבלת התורה שאנחנו צריכים לקבל? אנחנו צריכים לקבל תורה לא כאנשים קטנים, לא כאנשים פסיביים, לא כתינוקות שהנשר סוחב אותם על הכתפיים, לא כבנות, לא כבת. צריכים להגיע למקום רוחני כזה, לקבל תורה במקום רוחני כזה, שיש לנו אמון וביטחון בסגולת ישראל שבתוכנו, מתוך ענווה, מתוך צניעות, מתוך עדינות, מתוך סבלנות, מתוך תהליך ארוך שאנחנו רוצים לעבור כדי להגיע למקומות האלה. אבל השאיפה באמת היא להיות בסוף אם. אנחנו כביכול עותרים את האתרה לריבונו של עולם על הראש. באתרה שיתרה אלוהים. היות וזה המאמר הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לפני מתן תורה, כנראה שבזה תלוי מתן תורה. כלומר, אני חוזר רגע לפסוקים. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. כלומר, אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל. בא משה בפסוק ז', מספר לזקנים מה שהשם ציווה. עכשיו, בתשובה שלהם בפסוק ח', תלוי האם מתן תורה יופיע או לא יופיע. הקדוש ברוך הוא ימשיך להעיר עלינו או לא. אם אנחנו נסתפק בלהיות רק גוזלים על כנפי נשר, כנראה שהקדוש ברוך הוא היה עוצר את זה. ויענו פסוק ח', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. אין את זה אצלכם בדף, זה אצלי בחומש. אנחנו מוכנים להגיע להיות המלכים שלך, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. מוכנים. וישב משה דברי העם אל השם. ויאמר השם אל משה, הם מוכנים לקחת עצמאות? אין שום בעיה, פסוק הבא, כל זה לא נכנס בדף. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. מה זה אב ענן? ברוך השם העננים, השמיים היום התעבו בעננים. נכון? אב ענן שיש אבים, הענן נקרא אב כי הוא מעבה את השמיים ויוצר איזשהו סוג של ערפל, של חושך. בלשון חז"ל, אב הענן זה הסתר פנים. הנה אנוכי בא אליך באב הענן. אני הולך להתגלות אליך בהתחלה. אני הולך להתגלות לישראל כנפי נשרים. אבל לאט לאט אני אלך ויסתתר, אלך ויסתתר. הם מסוגלים להיות בוגרים, מסוגלים להיות אחראים. האם מישהי ראתה פעם איך מגיב תינוק או תינוקת בלול כשאימא או אבא יוצאים מהחדר? איך? צורח. או, ציפיתי לכמה שלבים. ציפיתי לבוכה, אחרי זה בוכה הרבה, אחרי זה צועק, אחרי זה צורח. אמרו את זה על ההתחלה, צורח. כמה הוא צורח? הרבה. עד מתי? עד שאימא חוזרת. אם היא נכנעת. אם היא נכנעת. אז בשלבים הראשונים היא כנראה אולי צריכה להיכנע אומרים הפסיכולוגים. כי התינוק הזה יש לו חרדת נטישה, הוא בטוח שכשאימא עוזבת את החדר היא לא חוזרת יותר, באמת. כך כתוב בספר פסיכולוגיה. שהילד, התינוק הזה בטוח שאימא לא חוזרת. אז בהתחלה היא צריכה לחזור, אבל לאט לאט היא צריכה להתרחק, להתרחק, להתרחק. עד שכמו שאמרנו בהתחלה, לך אחר כך תחפש את הילדים. ברוך השם. לא, אבל זאת האמת. כן. יונתן, בכבוד. אני מעדיף להגיד את זה אחרת. הכתר שאנחנו שמים לקדוש ברוך הוא על הראש, זה אותה התכונה שבעצם אומרת לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו לוקחים אחריות להמליך אותך בעולם. לא מצפים שאתה תעשה את העבודה. אנחנו עושים את העבודה. אנחנו כביכול מולכים עליך על ידי זה שאנחנו קובעים איך אתה תמלוך. אני רוצה עוד פעם להגיד את זה, אני חושב שזה שהדברים נאמרים במקום שהוא מכון, ישיבה או מדרשה, כן, מכון נורא, הדברים האלה חשובים מאוד. כי יש לפעמים איזו תפיסה שאנחנו באנו לקבל תורה כמו תינוקות, ואנחנו נשאר תינוקות. זו טעות בסיסית ביחס לתורה ובקבלת תורה באופן נכון. זה טעות בסיסית. למרות שלנו זה מאוד נוח, ותסלחו לי, אני אומר את זה בזהירות רבה, אני מקווה שלרבנים זה לא נוח. מקווה שרבנים לא רוצים שהתלמידים שלהם יישארו תלותיים בהם. נא לא לשכוח משנה ראשונה מסכת אבות. אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. אחד מהדברים שאמרו, העמידו תלמידים הרבה. ויש מפרשים שדייקו, העמידו תלמידים הרבה. התפקיד של הרב זה להעמיד את התלמיד של הרגליים על הרגליים של עצמו. ולא כל הזמן שהתלמיד יהיה תלותי בו. אלא שהתלמיד יהיה אחראי, ייקח אחריות. אז הרב אפילו בשלב שהוא אב והתלמיד הוא בת, הוא צריך לאט לאט להתחיל לפתח אצל הבת הזאת ממד של אחות, עד שהוא יפתח בה ממד של אם. חז"ל אמרו דבר מדהים. בשני דברים אין אדם מתקנה. בכל אדם מקנה. יש שני דברים שאדם לא מקנה בהם. א', בבנו, ב', בתלמידו. אז ההסבר הפשוט הוא, כי בנו ותלמידו זהו. בנו זה בנו הביולוגי ותלמידו, כאילו הוא ילדו. ושילנתם לבניך אלו תלמידיך. חז"ל אמרו. לפי ההבנה הזאת יותר עמוק מזה. הפוך, התענוג הכי גדול של אבא ושל במרכאות רב, זה שהבן שלו והתלמיד שלו נהפכים להיות האמא שלו, האבא שלו. איזה יופי! לא רק כשהוא זקן באיזה בית אבות שהילדים או התלמידים צריכים לסעוד אותו. אלא באמת, שהעולם הרוחני, לקיחת האחריות, שליחות הציבור, כל מה שאדם צריך לעשות בעולם הזה, גדלו התיישים, איך קוראים לזה? הגדיים, ונעשו תיישים. ואתה איש הולך בראש העדר, יש לו אחריות. הוא לא מפחד. זה היסוד לקבלת תורה. אז מה נאחל לעצמנו? כעם וכפרטי. להיות בהתחלה בת, אחר כך להיות אחות, ולהגיע למצב של אם. בעזרת השם יש לפנינו דרך ארוכה, נעשה ונצליח. יישר כוח.